Sueño. Shalom uvraja. לומר את האמת, זה היה מרגש ויפה. ברוכים הבאים. נתבקשתי לדבר על נושא משמעותי, והוא חשיבות לימוד תורה. אני מתאר לעצמי שהציבור שיושב כאן לא צריך שיסבירו לו, ואף על פי כן אמרו לי שזה חשוב. גם נתבקשתי לספר קצת על עצמי, איך הגעתי ללימוד תורה. ונאמר את האמת, איך הגעתי ללימוד תורה זה די משעמם ושבלוני. גדלתי בחוץ לארץ במשפחה שומרת תורה ומצוות. סבא שלי היה יהודי מלומד, אמנם לא שימש ברבנות, אבל עם, אפשר לומר, גאווה לאומית מאוד גדולה. ותמיד הרגשתי שהתורה זה העסק שלנו, שלנו מול הגויים. כלומר, מי שילד שגדל בין הגויים, עבורו לימוד התורה מהווה, אפשר לומר, את הקלף החזק שלו. הייתי אומר שלימוד התורה, אהבת התורה, באה בעיקר, ואולי זו נקודה חשובה עבור מחנכים, באה אצלי בעיקר דרך השפעה של אישויות. ברוך השם, יצא לי במהלך חיי לפגוש הרבה תלמידי חכמים, הרבה מחנכים, והייתי אומר שעיקר מה שמשך אותי אצלם זה לא המתודה הלימודית, כי עם האישיות. כאן היסוד, אני חושב שכל פדגוג יודע, המשמעות של ההקרנה האישית כחלק מן המהלך הלימודי. ואוסיף לעצמי שאני יכול, אם אני מחפש מכנה משותף לאותם תלמידי חכמים שהכרתי, והייתי אומר ברובם היו ספרדים מצפון אפריקה, המכנה המשותף שמצאתי אצל כל האנשים שהשפיעו עליי זה שהם היו כולם נורמליים. וזה דבר שנשכח קצת נשכח, הערך של הנורמליות כיסוד בחינוך. לא יחס מסובך אל החיים, לא היחס, הייתי אומר, כמעט מלאכותי שמצאנו אל בית המדרש בסרט הזה, אלא התורה זה החיים. לא שיש חיים מצד אחד, התורה בתור איזושהי ישות מיסטית, היפוסטזה אלוהית, שאתה לא יודע בדיוק איך להתקרב אליה מרוב מיסטוריות, אלא התורה זה החיים שלנו. והייתי אומר שהדבר הזה הוא מאוד משמעותי. אגב, חלק מהנורמליות זה היחס הסימפתי והאוהב לתפילה, לסידור התפילה. יותר חשוב שילד ינשק את הסידור בסוף התפילה מאשר שידע בדיוק את המילים שכתובות שם. אני רוצה רק לציין שבסידור יש חלק שחשוב מאוד לעסוק בו, והוא הקורבנות. בקורבנות יש ברייתא ותלמוד תורה כנגד כולם. מי שרגיל בתור ילד לקרוא את הקורבנות, אגב, ההד לא משגע אתכם? ההד משגע. לא טוב. עכשיו? או שאני אדבר חזק?
לא.
זה בסדר עכשיו? טוב, בסדר. בקיצור, בסידור התפילה יש חלק שקוראים לו קורבנות, בחלק הזה יש ברייתא. אם היו אומרים את הסידור, אז כל הטריק הפדגוגי ששמענו לא היה עובד. רק רוצה להזכיר שהספרדים חשודים. הם חשודים שהם לא רוצים לומר קורבנות, ולכן מכריחים אותם לומר אותם בבית הכנסת. האשכנזים מתוקנים, אנחנו סומכים עליהם שהם אמרו בבית. עכשיו, שוב, אני רוצה לגמור את הנושא האישי. התורה הייתה עבורי הילד האבים ויעלתכן עד כיתה ט'. בכיתה ט' הגעתי לישיבה תיכונית, ואז הייתי אומר, הייתי בהלם. הייתי בהלם, אמרתי, אם זה התורה שמלמדים, הרי זה לא מה שאני למדתי. משהו שם לא נורמלי. אבל מכיוון שהייתה לי מסורת משפחתית חזקה, ידעתי שאיך שמלמדים אותי בישיבה התיכונית זה לא נכון. ידעתי שזאת לא התורה, ברוך השם זה מה שהציל אותי. ואז הגעתי לישיבה גבוהה, ואז גיליתי שהתורה זה מה שהאדם מחפש. אני אסביר למה אני מתכוון. ראיתי שבעולם הישיבתי לומדים בעיקר לפי תבנית מאוד מאוד מצומצמת ומקצועית. בעצם משתדלים להיות העתק מדויק של ישיבת וולוז'ין. ואני יודע שהתורה ניתנה אלפי שנים לפני וולוז'ין, ושהיא כוללת בתוכה הרבה מאוד מרכיבים שלא נלמדים בישיבה, ולא לומדים רק את המחלוקת בין אביי לרב אסא, אלא אפשר ללמוד גם השקפת עולם, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ושתורת השם תמימה. ולכן בהתחלה התחלתי להיות ביקורתי כלפי איך שלומדים בישיבה. אמרתי, זה לדעתי לא נכון וזה לדעתי לא נכון, עד שהרגשתי שאני עושה שטות, כי אז אני אחלה את זמני באנרגיות שליליות. אז אמרתי, לא, אני אתחיל אנרגיות חיוביות ואני אגיד מה שאני חושב. זה היה בשבילי מהפכה. אנשים אמרו, מה, יש בחור בשיעור א' שאומר את מה שהוא חושב. ופתאום גיליתי שכשאדם אומר את מה שהוא חושב, זה עובד. זה עובד. ואז אפשר לומר, החלטתי שבלימוד התורה אני אלמד, אולי זה מאוד לא חינוכי מה שאני הולך להגיד, שאני אלמד אך ורק מה שמעניין אותי. ומתוך שאני לומד אך ורק את מה שמעניין אותי, נגיד בתוך ספר מסוים יש שני פרקים שנוגעים לי, אני אותם לומד ולא את הפרקים האחרים, מתוך כך הגעתי לזה שכל התורה קשורה זו בזו, ומתוך כך אפשר להגיע לכל התורה כולה. וזה, אני חושב, הבסיס של דברי חז"ל, אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. על ידי שאדם מתחבר אל המקום שליבו חפץ, מתוך כך הוא מגיע אל הכל. רוצה להוסיף שרבינו הרב צבי יהודה קוק היה רגיל לומר על הפסוק תורת השם תמימה משיבת נפש, יש איזה קושיה על הפסוק הזה, יש קושיה מהמציאות. הקושיה מהמציאות ראינו אותה בסרט, וזה שיש אנשים שלומדים תורה ואין להם סיפוק, הם לא מרוצים, לא שמחים. מדוע? אומר הרב צבי יהודה, כי התורה שלהם לא תמימה. מה זאת אומרת שהתורה לא תמימה? היא מתעסקת בתחומים מסוימים מאוד של התורה, ואינה מספקת מענה לתביעות הנפש של אותו לומד. יש אדם שהתביעה הנפשית שלו היא בתחום מסוים, ואתה מלמד אותו לתחום אחר, אז הוא לא מוצא את זה בתורה. אם בשבילו כל התורה כולה זה שור שנגח את הפרה, ומה שחשוב לו זה תחום אחר לגמרי מאשר שור שנגח את הפרה, אז הוא ישאל את עצמו, איפה התביעות הנפשיות שלי ושור שנגח את הפרה? יכול שזה מאוד חשוב, אני חושב באמת שזה מאוד חשוב, שור שנגח את הפרה. אבל צריך לדעת מה המשמעות של שור שנגח את הפרה. לא להתעצל. כי לחשוב שבחור בן 18 שמגיע מהסניף בסופו של דבר, מה שהוא ימצא בתורה זה יהיה מענה לתהיות, לדרישות הפנימיות שלו, בצורה שבה לומדים את זה היום, לצערי הרב, זה לא עובד. עכשיו אני רוצה מתוך הסיפור האישי שלי להגיע לנושא העקרוני. נשאלתי מדוע צריך ללמוד תורה, ואין שאלה טובה, למה צריך ללמוד תורה? אז אני אגיד לכם, יש שתי סיבות. יש סיבה אחת מצד מידת הדין, סיבה שנייה מצד מידת החסד. מצד מידת הדין, כי זו מצווה, זה מצווה ללמוד תורה, זה חשוב לדעת את זה. עיקר המצווה לדעת בעל השאילתות היא דווקא ללמד תורה. כלומר, היכולת שלך להעביר למישהו אחר. היכולת להעביר למישהו אחר היא המבחן של ההבנה שלך. אתה הבנת משהו? בוא נראה, האם אתה מסוגל להסביר את זה למישהו אחר? אם מישהו היה צריך עכשיו לשאול אותך בשולחן שבת עם הצ'ונט, איזה דבר תורה, היית מסוגל להסביר לו? זה בעצם המבחן. זה מצד החובה. אבל כבר העירו רבים שזה לא נכון, שלימוד תורה הוא מצווה. הוא הרבה יותר ממצווה. הרי אנחנו אומרים תורה ומצוות אותנו לימדת. אם כן, יש תורה ויש מצוות. הסיבה האמיתית שצריך ללמוד תורה היא לא בגלל שזו מצווה, אלא בגלל שזה חיינו. כי הם חיינו ואורך ימינו. ובהם נהגה יומם ולילה. דבר שהוא מצווה, אתה עושה אותו, יצאת ידי חובה, ממשיך הלאה. אבל דבר שהוא כל הזמן מלווה אותך, ובהם נהגה יומם ולילה, לא ייתכן לצמצם אותו לממדים של מצווה. זה בלתי אפשרי. אתה מוכרח להניח אם כן שזאת נשימת החיים שלך. וכאן הטעות העצומה מבחינה פדגוגית בנושא הזה. והיא לומר, אתה רוצה ללמוד תורה. זאת העצמיות שלך, אתה באמת רק רוצה. אותה טעות גם מצויה לגבי המצוות. תלמידים יקרים, היום אנחנו נלמד על התפילה. התפילה היא הדבר הכי טבעי לאדם שיכול להיות. השומע, התלמיד או התלמידה, אומר לעצמו, הוא משוגע. הוא אומר שזה נורמלי להתפלל. אני יודע שהפוך הרבה יותר נורמלי לי מאשר לזנק מהמיטה. מה הוא מספר סיפורים? זה עוד התגובה הנורמלית הראשונית. יש לפעמים תגובה הפוכה. הוא הרב, אז הוא אומר את האמת. אז אני משוגע. כי אני יודע שאני רוצה להישאר במיטה. לא אני, החבר שלי שסיפר לי שיש לו קשיים לקום בבוקר. זה ברור שזה לא נכון. כך שכשאנחנו מדברים על התורה בתור עצמיותנו, התורה בתור נשימתנו, נשימת חיינו וכדומה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מדברים על הנשמה. אנחנו לא מדברים על הנפש. הנפש יש לה התנגדות טבעית לתורה, מצוות וכו'. לא בכדי אמרו חכמים שכדי ללמוד תורה צריך למות. אדם כי ימות באוהל. זאת אומרת שיש איזשהו ניגוד ונטיביות לבין התורה. אז זה נכון, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שנשמתנו מאוד רוצה את זה. אבל ברגע שמבחינה פדגוגית אתה אומר לאדם, זה נורמלי לך לשבת על הספסל כל היום ולעשות בתורה, אתה פוגע ברגש הטבעי של האדם. צריך קודם כל אדם, אתה. דרך ארץ, ומה שאתה זה מתקיים בדרך ארץ שקדמה לתורה. אחרי שאתה נותן את כל מלוא התביעות והדרישות של דרך ארץ, של הגוף, של הנפש, של הרגש, אז, של השכל, אז יכולה התורה להוסיף קדושה, להוסיף דבקות באלוהים וכדומה. לא לדלג על מדרגות. ויש דבר שהרב קוק העיר עליו באיגרתו לרב הרץ, שהיה הרב ראשי של בריטניה במלחמת העולם הראשונה. כאשר הרב קוק דרש לפתור את כל תלמידי הישיבות בבריטניה מהשתתפות במלחמת העולם הראשונה בתור אנשי דת. שם הסביר הרב קוק שבדתות האחרות, הנצרות בעיקר, אנשי הדת הם אנשי הכמורה. אנשי הכמורה הם צריכים ללמוד את הדת. הציבור לא נדרש ללמוד. כך גם באסלאם אגב. באסלאם אין מצווה של לימוד הקוראן או של הדת המוסלמית, אלא מי שעוסק בזה הם המלומדים. בעוד שבעם ישראל התורה זה עניינו של כל אחד, זה לא משנה אם אתה איש דת במובן הזה של בעל תפקיד או לא, ולכן זה שהם רק תלמידי ישיבה ולא במשרות רבניות, זה הופך אותם לאנשי דת לכל דבר, ולכן צריך לפתור אותם מההשתתפות במלחמת העולם הראשונה. ולשם כך הרב קוק התחיל לחלק תעודות צמיחה לרבנות לכל תלמידי הישיבות בבריטניה. עוד נקודה שהיא מאוד חשובה, צריך לזכור שלימוד התורה הוא לימוד. אם זה לימוד, אז זה לא עבודה. יש היום מרוב ייאוש מלימוד התורה איזו התפשטות של ערך עצום הנאמר ברגש רב. העיקר זה עבודת השם. מה שלום עבודת השם שלך? איך אתה מרגיש? איך אתה עובד את השם? כן, מרגיש טוב עבודת השם? מה פירוש עבודת השם? רגש. אתה אומר תהילים, אתה מניח תפילין של רבנותם, אתה לא יודע, הולך לקברי צדיקים, שותה יש וכו'. כן, כל הדברים האלה הם לא לימוד תורה. לימוד תורה מטרתו איננה לעבוד את השם. מטרת לימוד תורה זה לדעת את השם. זה הבדל עצום. גם זה נוגע לשאלת תכלית החיים. הרמב״ם בספר שמונה פרקים דן בשאלה מה תכלית החיים. ויש שם מחלוקת מעניינת מאוד בין הרמב״ם לבין הדתיים. הדתיים אומרים שתכלית החיים זה לעבוד את השם. הרמב״ם אומר שתכלית החיים זה לדעת את השם. ולדבר הזה יש הרבה מאוד השלכות. לדעת שהמצוות הם בעצם רק אמצעי. לימוד התורה גם הוא רק אמצעי. המטרה לדעת את השם. אלא מה שדעת השם היא יותר גדולה בלימוד התורה מאשר בקיום המצוות. וברור שבלי קיום המצוות לימוד התורה שלך לא שווה כלום. אבל זה רק מדרגה. ייתכן שהאמירות האלה נובעות, כפי שאמרתי, מאיזשהו ייאוש מן הלימוד, אבל אולי גם מאיזשהו ייאוש מן האינטלקט. כלומר, לא רוצים יותר שתסמוך על השכל שלך. תשמע, תורה זה דבר שלמעלה מהשכל, ואיך אומרים, יש דברים שאנחנו לא מבינים. וזה נאמר דווקא לדברים הכי חשובים. כלומר, להבין את התוספות אתה חייב, אבל להבין את הקדוש ברוך הוא זה אתה לא חייב. זה בערך כמו השאלה, האם הקדוש ברוך הוא ציוני או לא. הוא אומר, תשמע, זה שאלות גדולות. זה אי אפשר להכריע מהתורה אם הקדוש ברוך הוא ציוני או לא. אפשר כן להכריע האם האוף הזה נשחט כהלכה או לא. האם מה שיש לך בתוך הצלחת זה מותר באכילה או לא. זה שאלות שמעניינות את הקדוש ברוך הוא. השאלה של הבנת ההיסטוריה, סוד המציאות, את זה תשאיר לכמה סרטונים של הכופרים ברשת, ולך תתמודד עם זה, ואם יש לך שאלות, תשאל את ראש הישיבה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שמשהו קרה בלימוד התורה, והוא שהפסקנו להבין שהתורה נותנת מענה לשאלות היסוד. וזה בגלל שלא רוצים לעסוק בשאלות היסוד. המחשבה ששאלות היסוד הן לגיטימיות היא רחוקה. ילד ששואל האם יש אלוהים, האם יש תורה מן השמיים, האם יש הבדל בין ישראל לעמים, האם אני צריך לעבוד או באיזה גיל להתחתן ומה לעשות עם נטיות הפוכות. כל השאלות האלה נחשבות למחלה. זה יש לך מחלה, בוא תלך לרופא. יש איזה יהודי, הוא מומחה לענייני אמונה, לפעמים שולחים לרב שרקי, ואומרים לך תעסוק. זה קצת לא צנוע לדבר על הבעיות האלה שיש לך. במקום להבין שזו מהותה של התורה. התורה עוסקת בדרך אגב גם במחלוקת בין אביי לרב אסי. זה גם קורה. אבל זה לא יסודה של תורה. זה אחד הדברים שייתכן שלציונות הדתית יש מה לחדש בו, כי הציונות הדתית שמה לב לעובדה שאולי במקומות אחרים לא שמו לב, זה שמדינת ישראל קמה. וכיוון שמדינת ישראל קמה, אז זה אומר שיש לנו משימות מיוחדות של חזרת התורה לתחייתה. אנחנו בדור של תחייה. וייתכן שכל הקשיים והצורך בכלל לדבר על חשיבות לימוד תורה והביקורות שיש נגד הציונות הדתית בנושא הזה וכו' וכו', זה נובע מזה בגלל שאנחנו בתקופה של לידה. כן? רק ממשבר אפשר להיוולד, וזה בדיוק העניין, שאנחנו היום צריכים לעשות חישוב מחדש. מה היא התורה? היא גדולה. היא ענקית, ודווקא בבית המדרש התרגלנו ללמוד אותה בצורתה המצומצמת. מגיעים לרזולוציה אדירה בפלפולים ופלפולי פלפולים, ולא שואלים אפילו שאלה אחת הלכה למעשה. למשל, אני זוכר שלפני כמה זמן פגשתי אברך בכולל שהתחיל לדבר איתי בהתלהבות על הסוגיה שהוא לומד עכשיו, על שיעבוד מקרקעין לכתובה. אמרתי לו, אתה יודע שכל הסוגיה שאתה לומד היא לא רלוונטית? כי הגאונים פסקו שגובים גם ממטלטלים? מה, באמת? כן. אז מה עושים הלכה למעשה? אמרתי לו, תשאל את הדיינים. כן? זה שאלות כאלה, למשל, שאלות פשוטות, כיצד מנהלים מדינה למשל, או מה היא התרבות הנבואית שעתידה לצמוח מדינת ישראל. כל הדברים האלה הם שאלות יסוד שצריכות להסיק אותנו. מובן מאליו שכדי להגיע למענה אמיתי על שאלות כאלה, אי אפשר להסתפק בחוברות למענה על שאלות באמונה. אלא צריך כל התורה כולה. וזה הכרחי ללמוד את כל התורה כולה אם אתה רוצה להבין את דבר השם. גם פה יש איזו נקודה חשובה, התייאשנו מללמוד את כל התורה כולה. ואני אמרתי ברשת דבר שגרם להמון תגובות, ולא הבנתי למה. אמרתי, אפשר תוך 8 שנים ללמוד את כל התורה. אמרו, איך זה יכול להיות? זה פשוט לא, תראה את החומר, תראה, החומר הזה ניתן ללמוד תוך 8 שנים. אמרו, אתה יכול לתת לנו שיעור על זה? אמרתי, לא, אין לי זמן. אבל זה מאוד הגיוני. אם נעשה חשבון, אפשר בהחלט, בצורת לימוד נורמלית, שיש לה כוונה ומטרה להגיע להיקף, אפשר לדעת כל התורה כולה, ולא צריך בשביל זה להיות רבנים או אברכים בכולל או משהו כזה. כל אדם בישראל יכול. נוסף על כך, אני רוצה גם להוסיף, שלימוד התורה לא שייך לישיבה. לימוד התורה שייך לכל החיים. לרוב, אדם אומר, למדתי בישיבת הסדר, גמרתי את חוק לימודי. עכשיו, אני עושה את הדברים שיסמכו את ההורים שלי, אני הולך להיות מהנדס, ולבנות לי בית פרטי באיזה יישוב, ואני אוכל להשלח את הילדים שלי לתלמוד תורה או לבית ספר של ממלכתי דתי, ואני אוכל לקרוא בשקט את העלון של פרשת השבוע בזמן קבלת שבת בתוך רינת ישראל. זאת אומרת, פעם זה היה שבת בשבתו עליו השם. ובעצם אנחנו נכנסים לאיזה מין זער בורגנות מרוצה מעצמה, אקדמית, מעולה, אידיאליסטית, אפשר לומר, אבל בסופו של דבר ששכחה שלימוד התורה מלווה אותם כל החיים. אז יש מה שנקרא דף יומי או משהו כזה, המרדף היומי אחרי לגמור את הדף וכדומה. כדי שוב, לצאת ידי חובה, כי הרי כמו שאני צריך להניח תפילין בכל יום, אז אני צריך גם להסכים דף יומי, אני צריך גם ללמוד רמב״ם יומי, ואני צריך זה. אני לא נגד, כן? אני חושב שזה דבר מאוד מבורך. אבל זה לא השייכות של האדם אל התורה. אדם, כשהוא נפגש עם התורה, נפגש עם אהובתו. וכשהוא נפגש עם אהובתו, אז הוא לא שואל את עצמו, כמה נשיקות צריך לתת, וכמה דקות צריך לשהות ביחד, וכדומה, ומה יהיה התפריט ואיזה עלות תהיה למסעדה. לא, זה לא ההגדרה של אהבה. באהבה יש משהו מתמיד, באהבה יש משהו שלא מפסיק לעולם. ואחד המבחנים של האהבה הזאת, זאת היכולת ללמד תורה. אני שוב חוזר על זה שלימוד התורה הוא בעיקר ללמד. ויש אפשר לומר, יש דבר ששכחו, זה שכל אחד מאיתנו שלמד, אפילו בישיבת הסדר לשנה, יש לו מה ללמד את החברים שלו. אתה נמצא עכשיו במפעל הייטק, יש לך חברים, ואתה יכול להציע לשלושה, ארבעה חבר'ה, בואו נלמד ביחד מסילת ישרים פעם בשבוע. אתה לא יכול לעשות את זה? אתה יכול. ואז פתאום אתה מגלה שיש לך מה לתת. שמה שלמדת באותן השנים, זה בעצם מלווה את כל החיים ועשוי לשנות את האג'נדות הבסיסיות של החברה הישראלית. שאתה נמצא בתוך תהליך היסטורי שבו התורה היא משמעותית עבורך, עבור המדינה וגם ייתכן עבור העולם כולו. יש לך עמדה ביחס לשאלות הגדולות המנסרות בחלל העולם, בין המעצמות וכדומה. עוד נקודה, אולי לפני שניגש אל המתודה האמיתית של לימוד התורה, קודם כל לזכור מהי התורה. אולי צריך לדעת מה זה תורה. מישהו יודע אולי מה זה תורה? אל תענו, אני אענה. התורה זה דבר השם. זה דבר השם. זה משהו מדהים. אז אם זה דבר השם, אז מה זה לא? זה לא חוכמה. זה לא מוסר. זה לא אסתטיקה. זה לא דרך חיים והלכות. כל זה יש בתורה. בתורה יש הרבה חוכמה, יש הרבה מוסר, יש הרבה אסתטיקה, יש הרבה דרך חיים והרבה הלכות. אבל זה לא מה שמגדיר את התורה כתורה. התורה זה שמי שברא את העולם החליט שהוא ידבר איתנו. המודעות הזאת הופכת את הלימוד שלנו למשהו עוצמתי ביותר. אני עכשיו נפגש עם ראשית ההוויה, ומה שאני לומד עכשיו הוא הדבר היותר משמעותי בכל העולם כולו, לא בגלל שאני נדרש על ידי לימוד התורה לחדול מכל שאר העסקים, אלא להפך, לימוד התורה נותן משמעות לכל שאר העסקים שלי ושל החברה כולה. ואם זה נכון, אז הדבר שנדרש בשביל ללמוד תורה זה את היכולת להקשיב. פירוש הדבר, לשים לב לשמוע את דבר השם. כדי לשמוע את דבר השם אני צריך תכונה מאוד מיוחדת, היא תכונת הענווה, יכולת לקבל. אומר המהר"ל מפראג על המשנה משה קיבל, שעניינו של משה זה שהוא יודע לקבל. וזה מסביר מדוע, מאיפה משה קיבל. משה קיבל, כתוב, אני חושב, משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. לא? לא, זה לא כתוב ככה. אומר המהר"ל, כי מהקדוש ברוך הוא אי אפשר לקבל, מי אתה ומי אלוהים, אבל אתה יכול לקבל מסיני. סיני, הכוונה, היכולת שלך לקבל. זאת תכונה בנפש. לפי זה גם, יש עוד משמעות להגדרה של החכם. מי הוא החכם בתורה? הוא תלמיד חכם. הוא תלמיד של מישהו. עכשיו, הדבר הזה מסביר לנו דבר מאוד מעניין. רבי אליעזר מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. אבל כשהוא היה מדבר, היה אומר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אז הוא היה אומר, הוא היה שומע מפי רבו, מה שאפילו רבו לא שמע. כי התוכן שעובר דרך הרב הוא לא של הרב. התוכן זה דבר השם, הוא עובר דרך הרב. אז הרב לא יודע מה הוא מוסר. נאמר, גדול החכמים אצל, כלומר, אביהם של הפילוסופים, סוקרטס, אמר על עצמו שהמקצוע שלו, שאלו אותו, איך אתה מגדיר את המקצוע שלך כפילוסוף? הוא אמר, המקצוע שלי זה מיילדת. אמא שלי הייתה מיילדת, גם אני מיילדת. אמא שלי הייתה מיילדת את הגוף, אני מיילדת את הנפש. את הנפש של התלמיד. זה גאווה. בישראל זה בדיוק הפוך. ויאמר המלך מצרים אל המיילדות העבריות. המיילדות, כתוב בלי וב. אותיות התלמיד. התלמיד הוא המיילדת של הרב שלו. ולכן, מה שהרב אומר איננו דברי הרב, אלא התלמיד מגלה דרך הרב את מה שהרב צריך למסור. ולכן אמר רבי עקיבא, מתלמידי יותר מכולם. העמדה הזאת של דיאלוג בין התלמיד לרבו, לא בתור דיאלוג פילוסופי, בוא נדבר בינינו כיצד מבררים סוגיה, אלא זה דיאלוג בין התלמיד לבין אלוהים דרך רבו. ולכן רבו בעצם הוא לא פונקציה, הוא רק צינור. התודעה הזאת היא הבסיס של לימוד תורה בריא ואמיתי. מתוך כך, מובן שהתורה לא יכולה להימסר, אלא על בסיס של שאלה. כן, כנגד ארבעה בנים, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. ומה עושים ארבעת הבנים? הם שואלים שאלות. אם נדייק, יש תשובות לשאלות של החכם, יש תשובות לשאלות של הרשע, ויש תשובות לשאלות של התם. וזה אומר שאתה לא יכול לתת שום דבר לא על בסיס של שאלה. לכן אחד הדברים שאנחנו לומדים מהאגדה של פסח זה שאסור לך ללמד תורה אם לא קדמה לתורה הזאת שאלה. זה חשוב מאוד. הרבה פעמים תלמידים אומרים לי, האם הרב יכול קצת להעמיק בזה? התשובה היא לא, אני לא יכול להעמיק. אני יכול רק לענות על שאלה. אם יש לך שאלה, אני יכול להתייחס. אבל אם לא, אני אלמד אותך את התורה שלי, אבל זה לא נוגע אליך. ולכן צריך גם הקשבה גדולה לדעת מה השאלה. הרב, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? אומר הרב, וואי, זה יופי, סוף סוף יש ערך ללימוד דרך השם שהייתה לי בישיבה. ששם הרמח"ל מסביר מדרך הטוב להיטיב לנבראים, וכדי שיזכה, כדי שלא ינעמה דקיסופה, וזה, סוף סוף יש לי תלמיד ששאל את השאלה הזאת, איזה יופי. ואז אני נותן לו דרשה נלהבת, ואני מסביר לו את כל מה שלמדתי בישיבה. יש רק בעיה אחת, זאת לא הייתה השאלה. הוא לא שאל את זה. נכון שהוא אמר, מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל זה לא הייתה השאלה אמיתית. הוא שאל שאלה אחרת לגמרי. הוא אמר, יש לי חברה. חברה, אני לא יכול להגיד לרב את זה. אז אני אלך, אבל בעצם למה זה לא בסדר? כי זה נגד ההלכה. ההלכה? נו, אז מה? ההלכה זה חלק מהתורה. תורה, נו, ותורה. כי הקדוש ברוך הוא אמר. ולמה אני צריך לשמוע לו? כי הוא ברא את העולם. הרב, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ואז הרב צריך לשאול אותו, מה אכפת לך? זאת אומרת, מתוך שאתה תשאל את מה אכפת לך, אז אתה תגלה מה באמת השאלה האמיתית. לא אתה צריך לדבר עם הרב שרגא, הרב שרגא צריך לדבר איתך. ולשאול אותך מה אתה שואל. ולכן בהגדה של פסח מצאנו גם שהתלמיד, הבן שלא יודע לשאול, לכאורה הבן שלא יודע לשאול הוא הבן המצוין. המורה אומר לעצמו, איזה יופי, הוא לא שואל שאלות, אני אגיד לו. והאגדה של פסח רואה את זה כבעיה. הוא לא יודע לשאול, אתה לא יכול להגיד לו כלום עד שהוא לא ישאל. תלמד אותו לשאול. ולכן גם, זה מאוד חשוב לעורר סקרנות. זה להגיד לכם, אני נכחתי במשך כמה שנים, אני לימדתי בבית המדרש של הטכניון בחיפה, אצל הרב אליהו זיני. וראיתי את המתודה הפדגוגית שלו, יש דבר מאוד מעניין. כל יום, בין מנחה לערבית, 40 דקות שיעור. מה 40 דקות שיעור? לסטודנטים, מחלקים גמרות. נגיד, לומדים משהו מסכת כתובות? כולם מקבלים מסכת כתובות. מה לומדים את זה? שורה וחצי. והשורה וחצי נותנת בסופו של דבר, אחרי 40 דקות שתלמיד שמע על השורה וחצי הזה, חשק עצום לדעת מה כתוב בשורות האחרות. כלומר, יותר חשוב שאתה תגרום לתלמיד את ההרגשה שהוא לא למד מספיק, מאשר את ההרגשה שהוא למד יותר מדי. אני רוצה גם להוסיף עוד כמה הערות קטנות, כיוון שיש לי עוד שתי דקות וחצי. אתם יודעים מה זה שתי דקות וחצי? אפשר להגיד הרבה דברים, שתי דקות וחצי. ראשית כל, משהו שאמר הרב יצחק שנרסון, זכר צדיק לברכה. הרב יצחק שנרסון היה בן דוד של הרבי מלובביץ', לימד בפריס. אמר משפט, אני חושב שהוא חשוב ביותר לדעת. מי שלא לומד זוהר, הוא לא בן אדם. מי שלא לומד גמרא, הוא לא יהודי. כלומר, יש דברים שבאים למלא את הצרכים הנפשיים שלך כאדם. ויש דברים שבאים ללמד אותך ממה היהודי מורכב, מה הבצק שממנו מורכבת הנפש היהודית. וזה התלמוד. ולכן כשנשאלת השאלה, למה אני לומד גמרא? אז התשובה היא, אתה לומד גמרא, החלק הזה של התורה, כי אתה רוצה לדעת מה היהודי חושב, מה צורת החשיבה של היהודי. אתה רוצה לדעת מה עושים, בשביל זה תלמד הלכה, אתה לא צריך ללמוד גמרא בשביל זה. אתה רוצה לדעת את השם, אז אתה צריך ללמוד את הזוהר, לא את הגמרא. וגם צריך לזכור דבר אחד, שאני חושב ששכחו אותו. לימוד הגמרא לכולם, זה חידוש של 300 השנה האחרונים. פעם, כל עם ישראל היה לומד משנה, וגמרא הייתה לתלמידי חכמים. יש לזה השלכות חשובות ביותר. כי המשנה כתובה באופן שמתחשב בצרכים החינוכיים של הלומד, בעוד שהתלמוד אומר את הדברים בצורה בוטה, ללא כל פדגוגיה. וזה, ודאי שזה מסוכן עבור האדם הפשוט. ייתכן מאוד שחלק מהנזקים המוסריים שנעשו במשך הדורות האחרונים, הייתה בגלל שהתחילו ללמד גמרא לכולם. אני אומר, לא כותבים את ההיסטוריה מחדש. צריך שכולם ילמדו גמרא. רק צריך להיות מודע לצורך של התיקון של הדבר הזה, ואם היה לנו זמן הייתי מעריך בזה. אני רק רוצה לסיים בעוד שלוש נקודות קצרות ביותר, כל אחת תיקח לי 12 שניות. האחת, שתורה ללא ציונות אין לה שום סיכוי בימינו, וצריך ללמד שהציונות איננה עוד סעיף בשולחן ערוך, אלא היא מהותה של התורה. הערה שנייה, התורה צריכה להיות ישרה, מוסרית. אומר הרב קוק באורות, יש דברים טובים וקדושים שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הם כעורות, כגון שקר, חנופה, שתומכים את יסוד הצניעות והיראת שמיים, אבל בסופו של דבר היסודות האלה הם יסודות רעים, והם צריכים לסור מאיתנו, למרות שבאופן גלוי הקודש יסבול מזה. אבל בסוף הקודש ייבנה על יסוד אמיתי. הדבר השלישי והאחרון, באמת, הפעם אני מכוון ברצינות, זה שנאמר במדרש קהלת רבה, בעולם הזה תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. היום אנחנו נתונים במצב שבו אנחנו נתבעים למצוא דרכים וגישות כיצד לגלות איך התורה מאוחדת עם החיים. תודה רבה לכם.